לאיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. פרשה שלנו, פרשת אחרי מות, מופיעה מצווה מיוחדת במינה ושונה מיתר המצוות. וזוהי המצווה של כיסוי אדם. אדם שוחט חיה או עוף, מלבד מצוות השחיטה, יש גם מצווה לכסות את אדם באפר. אחד ההסברים לכך, מביא הרמב"ן בשם הרמב"ם, שכתב במורה נבוכים בקטע השני, כי היו הכסדים מואסים אדם, ויחשבו להם לטומאה, אבל יוכלו ממנו הרוצים להתחבר לשדים, ולהינבא מיהם העתידות. והתורה תכוון לעולם להרוס בנייני שכלותם בהיפוך מחשבותיהם. התורה תמיד רוצה לעקור טיפשות, עבודה זרה, לכן אסרה האדם באכילה ובחרה בו להיטהר בהזאות ולזרקו על המזבח לכפרה, ולכך אמר ונתתי פני בנפש האוכלת את אדם, כמו שאמר בנותן מזרו למולך, שהוא מביא למין ממיני עבודה זרה, כי לא נאמר כן במצווה אחרת, ואילו דברים מיושבים. זאת אומרת, הסביר לנו הרמב"ם במורה נבוכים, בדורות הקודמים אנשים היו מאמינים אם שותים דם של עוף או חיה יש יכולת לראות מה יהיה בעתיד. כמובן זה הבל הבלים, אבל כך הם חשבו, וכל מה שהם אומרים באמת כך יהיה. זה בעצם סוג של עבודה זרה. רצתה התורה לעקור מאיתנו את העבודה הזרה הזאת, היא אמרה לנו לחסות את אדם באפר. על ידי כך אדם נהפך להיות מאוס, אף אחד לא ישתה אותו. ובכך נמנעים מלחשוב, לדמיין, שאנחנו יודעים מה יהיה בעתיד. המעניין הוא, שעל המצווה הזאת אומרת הגמרא בחולין בקטע השלישי, איך כתוב בתורה? ושפך את דמו וכיסהו באפר. מי ששפך יכסה. המצווה היא של השוחט. כמובן, הוא יכול לתת אותה למישהו אחר, אבל המצווה שלו, לשחוט ולחסות. שחט ולא כיסה, וראו אחר מניין שחייב לחסות, שנאמר ואומר לבני ישראל, עזרה לבני ישראל, שהם רואים דם לא מכוסה, יכסו אותו. תניא אידך ושפך וכיסה עוד הסבר, במה ששפך בו יכסה. שלא יכסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו, אלא בכלי. תניא אידך, ושפך וכיסה, מי ששפך הוא יחסן. ולכן, מעשה באחד ששחט חיה ועוף, וקדם חברו וכיסה, וחיבו רבן גמליאל ייתן לו 10 זהובים. זאת אומרת, שוחט, לא רק שוחט, הוא גם רוצה לחסות את אדם. והוא אומר את זה, שהוא יעשה את זה. בינתיים קפץ מישהו, לקח חול אפר ביד וכיסה את אדם. אז רבן גמליאל חייב אותו לשלם 10 זהובים. למה? כי הוא חטף מצווה מהשני. אז פה חשוב להעיר בפשט הדברים. אם אדם רוצה לעשות מצווה ולא יצא לו, מבחינת שמיים הוא מקבל אותו שכר כאילו הוא עשה את המצווה. אז מה הוא לקח לו? אומר החתם סופר, מה הוא לקח לו? את השמחה בעשיית המצווה. השכר של עולם הבא זה לא בחשבון שלנו, אנחנו לא יודעים מה זה. אבל כשאדם עושה דבר טוב הוא שמח. את השמחה הזאת הוא לקח לו. על זה הוא משלם לו 10 זהובים. וכך אומר לנו החתם סופר, נראה כמה שורות בקטע הרביעי. לכאורה נראה לא שכר שיווי המצווה או אהבת או הברכה חלילה, מי יכול לשער? את השכר, הרי אור החיים פן תפלס, כל חפצים לא ישבו בה. ויותר מזה, מה צריך לשלם לו? הרי חשב לעשות מצווה וננס ולא עשהו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו. נמצא זה שחטף ממנו מצוותו, ולא עשהו מקבל שכר. להעמיד יחסר ממנו, הוא לא יחסר ממנו שום דבר. אלא, על מה הוא משלם לו? יש הפרש בנושא מצווה, הוא מקבל שכר. או נאנס ולא עשה, הוא מקבל שכר. כי זה שעושה עובד את השם בשמחה, הוא בטוב לבב, הוא שמח על מה שהוא עשה. ונזכר על זה, וזה שנאנס, מצטער על שלא עשה, שלא זכה לעבוד את השם. הוא מקבל שכר שמיים, זה אותו דבר. אבל מה הוא מפסיד פה בעולם? את ההנאה, את השמחה. מכל מקום, יש לו צער הגוף. על זה, העניש אותו רבן גמליאל, בעשרה זהובים. שאלתנו הראשונה היא, מדוע דווקא מצוות כיסוי אדם, היא המודל, היא הבניין האב, לכל המצוות שבתורה. שאם יהודי הולך לעשות מצווה, ובא יהודי אחר וחטף לו את המצווה, משלם לו עשרה זהובים. מדוע זה נלמד דווקא ממצוות כיסוי אדם? למה היא הדוגמה ליתר המצוות? וזה מופיע בשולחן ערוך בהרבה מאוד הלכות. למשל, אדם הולך למול תינוק, משום מה הוא קצת איחר, קפץ מועל אחר ועשה את המילה, משלם למועל הראשון עשרה זהובים, וכך ביתר המצוות. אז מדוע כל זה נלמד דווקא ממצוות כיסוי אדם? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הגרא, יש עוד אחרים גם קדמונים, שמלמדים אותנו, שבמוצאי פסח, צריך להשתדל כמה שיותר מהר, אם אפשר, לאכול חמץ. היום כל מדינה עושה את זה בדרך שלה, כל מקום בדרך שלו, כך צריך אבל להשתדל. והשאלה היא למה? הרי למצה יש הרבה מעלות, הערכנו בזה בשיעורים על פסח, אז לא, למה צריך למהר לאכול חמץ? יצאנו בחיפזון ממצרים, אבל למה צריך לאכול בחיפזון חמץ? אדם בנה סוכה. שהרבה פעמים לא מפרקים את הסוכה במוצאי החג. יומיים שלושה אחר כך, מתפנים, לא חייבים לפרק את הסוכה מיד. אז מדוע יש עניין להזדרז ולאכול כמה שיותר מהר חמץ במוצאי הפסח? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. רב יוסף, אומרת הגמרא בפסחים בקטע החמישי, ביום הדעצרת, ביום חג שבועות, אמר לבני ביתו, עבדי לעגלה תילתא, נשחט עגל, נאכל בשר של עגל, ארוחה משובחת, מיוחדת, ולמה? אמר, היא לא היום הדקגרים, אם לא היה את היום הזה חג שבועות, כמה יוסף היא כבישוק? מה שעושה אותי מיוחד, מה שעושה אותי כוכב, מבריק יותר מכולם, זה החג הזה. אז אני רוצה באמת לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה. נאכל ארוחה מיוחדת, נאכל בשר של עגל. השאלה היא, הרי רב יוסף כידוע היה ענב מאוד. רב יוסף הצביעו עליו לאחר מות רבי, משמת רבי בטלה הענבה, הנה רב יוסף עדיין נמצא, הוא ענב. אז איך רב יוסף אומר על עצמו, נעשה סעודה מיוחדת, כי דווקא ביום הזה אפשר לראות כמה אני יותר טוב מכולם. זה לא מתאים בדיוק למידת הענווה שאדם משבח את עצמו. אז מה התכוון רב יוסף? בזה שהוא אמר לבני ביתו להכין ארוחה מיוחדת בחג שבועות, כי בזה היום אני מתבלט יותר, אני נראה מיוחד יותר מכולם. למה בדיוק התכוון רב יוסף? הרי הוא היה בעל ענווה גדול, אז ודאי שלא התכוון לפאר את עצמו. אז מה בכל זאת ההסבר לכך? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה, גמרא אומרת בשבת בקטע השישי, אמר רב יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. דברי חז"ל אלו מאוד לא מובנים. איך באמת? מצד אחד, מבקשים מאיתנו לענג את השבת. מצד שני אומרת התורה, ואתם אל תצאו איש ממקומו ביום השבת. אי אפשר לנסוע, אי אפשר לצאת, אי אפשר לטלטל עם אין עירוב. אז איך באמת אפשר לענג את השבת? כדי לענג את השבת, זה לא רק סעודות שבת, תפילות שבת, מנוחת השבת. היכולת גם לצאת, לבוא, לנסוע, זה בלתי אפשרי. וכשזה בלתי אפשרי, לכאורה זה מוריד מהתענוג של שבת. אז מה באמת הכוונה בדברי חזל, כל המענג את השבת? איך אפשר לענג שבת בצורה מושלמת, אם אי אפשר להיות ניידים ממקום למקום, כרצונים? אלה הם השאלות, ודרכם נראה דבר נפלא. לא רק שייתן לנו עומק בפרשה, ייתן לנו היבט אמיתי על החיים, שדרך ההיבט הזה נזכה לברכה, שמחה והצלחה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. מצוות כיסוי אדם היא מצווה מיוחדת, דרכה אנחנו לומדים שכל מי שחוטף מצווה מחברו חייב לשלם לו 10 זהובים. אם השוחט החליט שהוא רוצה לחסות את אדם, ובא מישהו וחטף לו את המצווה, כדברי הגמרא בחולין, רבן גמליאל אמר לו לשלם 10 זהובים. ומזה לומדים לכל המצוות. מה מיוחד במצוות כיסוי אדם, שהיא המודל לכל מצוות התורה, שמי שחוטף מצווה מחברו, משלם לו 10 זהובים. שאלה נוספת. לפי חלק מהקדמונים, מיד במוצאי הפסח, יש עניין כמה שיותר מהר לאכול חמץ. מה החיפזון לאכול חמץ? בסוכות לא מצאנו שיש חיפזון לפרק את הסוכה במוצאי החג. לא מצאנו דבר כזה. אז מדוע, למרות שיצאנו בחיפזון ממצרים, גם צריך להשתדל כמה שיותר מהר לאכול חמץ? הגרא ועוד אחרים. מה הסבר לכך? שאלה שלישית. רב יוסף, ביום שבועות ביקש מבני ביתו להכין ארוחה משובחת, בשר עגל, כי הוא אמר, היא לא היום הדקגרים, אם לא היה היום הזה, כמה יוסף היא כבשוקה. מה שעושה אותי מיוחד, גדול מכולם, זה היום הזה. נחגוג את זה. רב יוסף היה ענב, לא מתאים לו לומר מה שעושה אותי מיוחד וגדול מכולם. מה התכוון רב יוסף בדבריו? השאלה הרביעית והאחרונה, איך חזל אומרים לנו לענג את השבת, כאשר בו זמנית אומרת לנו התורה, ואתם אל תצאו איש במקומו ביום השבת. ברגע שאדם מוגבל, על פניו, זה לוקח חלק מהעונג של השבת. אז איך הדברים באמת צועדים ביחד, ולא עומדים בסתירה אחד לשני? אלה הם השאלות. ונלך לאט לאט, ונראה דבר נפלא, שאם לוקחים אותו, הוא המפתח לברכה ושמחה בכל החיים. בפרקי אבות, מיד במשנה הראשונה, שמשה קיבל תורה מסיני, ושרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, והם אמרו 3 דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, והדבר השלישי שנוגע לנו, ועשו סייג לתורה. מה פירוש ועשו סייג לתורה? אומר לנו רבנו יונה, מרבותינו הראשונים, כשאדם עושה מצווה, באמת קשה לדעת למה הוא עושה אותה. יכול להיות, הוא עושה אותה באמת מתוך אהבת השם, יראת השם. אבל גם יכול להיות שהוא משועמם. אין לו מה לעשות. אז עכשיו הוא בודק את המצווה הזאת. מחר הוא יבדוק מצווה אחרת. זה מעניין. מחר זה לא יעניין אותו. הוא לא יעשה את המצווה. זאת אומרת, כי בא לו לעשות את זה. זה נראה לו נחמד. זה נראה לו אין. לכן הוא עושה. אבל יכול להיות שגם הוא עושה זה מתוך יראת שמיים. איך יודעים? יש דרך אחת לדעת, אומר רבן יונה. לפי הסייגים, הגדרות, שאדם שם לעצמו, כמובן על פי חז"ל, לא סתם, שיעזרו לו לעשות את המצווה בצורה הטובה, ולהימנע ממעשה עבירה. עד כדי כך, אומר רבן יונה, שכל המצוות זה רק טעימה, פרפראות, אפטייז. העיקר זה הסייג שדרכו אפשר לדעת באמת מה עומד מאחורי עשיית המצווה. והנה, נראה קצת בפנים בקטע השביעי. ועשו סייג לתורה, אומר רבן יונה, כעניין שנאמר, ושמרתם את משמרתי. עשו משמרת למשמרתי. והסייג הוא דבר גדול ומשובח לעשות. גדר למצוות. לבעל יוכל להיכשל בהם, הירא את דבר השם. ולכן, המקיים דברי חז"ל שהם סייגים מן המצוות של תורה, חיבב העירה יותר ממי שעושה המצווה עצמה. דרך הסייג אפשר לדעת. כי אין עשיית המצווה הוכחה לעירה, כמו שומר הסייגים, שהוא נזהר מלכתחילה שלא יבוא לידי פשיעה, אך העושה המצווה אינו מקיים הסייג. מראה לנו, כי אם איתה בעינה, לעשות המצווה יעשה. אל יירא בעינה ואם יפשע בה. הוא לא יחשוב שום בעיה אם הוא לא יעשה. לפרוץ פרץ לא חש. והנה, כי דברי חז"ל כדי לעשות קו הם יסודות ואילנות ליראת שמיים, שהוא עיקר העולם ויסוד המעלה, וכל המצוות כולם, שימו לב, פרפראות אליה. כל המצוות זה רק אפטאי, זה טעימה. ניקח את זה ונבין את זה יותר. מה היה החטא הראשון בעולם? איך נקרא החטא הראשון בעולם? חטא אדם הראשון. אני הרבה זמן לא הבנתי את זה. מה זאת אומרת חטא אדם הראשון? זה לא חטא אדם הראשון, זה חטא האישה הראשונה. היא נתנה לו לאכול. אז מה פתאום שמים את הסטיגמה על האדם? התשובה היא, מגיע לו. ולא לאישה. ולמה? כי נאמר בעבוד רבי נתן דבר מעניין מאוד. בורא העולם בא ואומר לאדם, אם אתה אוכל מעץ הדעת אתה מת. ביום אוכלך ממנו מת מות תמות. אומר האדם בסדר. ואז הוא יושב עם עצמו ואומר, איך אני שומר את עצמי לא לאכול? אני עושה סייג. איזה גדר, אסור לגעת. מקסימום נגעתי, אבל לא עברתי עבירה. אז זה שמר על עצמו. בא אדם ואומר לאשתו, אמר לי בורא עולם שאסור לאכול ואסור לגעת. הוא לא אמר שלגעת זה רק סייג, הוא הפך את הסייג לאיסור. בהנחה שמע את זה, אמר זהו הצלחתי. הוא בא לאישה ואומר לה, תראי, בורא עולם מפחד מתחרות, כי הרי ביום אוכלכם ממנו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. תראי אותי, אני קופץ על העץ, נוגע בו, קרה לי משהו, תיגי גם את. נו, את רואה לא קרה כלום, תאכלי. והיא אכלה. אז בעצם מי גרם לה לאכול? האדם שלא אמר לה בדיוק מה אסור, אלא החמיר את זה יותר. אסור גם לגעת, בורא עולם לא אמר שאסור לגעת. החומרה היתרה הזאת, או היא ההסבר שזה רק סייג, לא להגיע לאיסור האכילה. זה הוריד מיטה לעולם. הנה נראה רבינו יונה בעבוד רבי נתן, סליחה בקטע השמיני, איזה הוא סייג שעשה אדם הראשון לדבריו. הרי הוא אומר, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. לא רצה האדם הראשון לומר לחווה כדרך שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא כך אמר לה, עשה סייג לדבריו יותר ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא. מפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. שרצה לשמור את עצמו ואת חווה מן העץ אפילו בנגיעה. יותר מדי זה גם לא טוב. באותה שעה היה הנחש הרשע נטל עצה בליבו. אמר הואיל ואיני יכול להכשיל את האדם, אלך ואכשיל את חווה. הלך וישב אצלה והרבה שיחה עמה ואמר לה, אם הנגיעה את אומרת ציווה עלינו הקדוש ברוך הוא, הרי אני נוגע בו ואני מת. אפת אם תגיע בו, היא את מתה. מה עשה הנחש הרשע? באותה שעה עמד, נגע באילן, בידיו וברגליו, והרתיעו, הזיז אותו, עד שנשרו פירותיו לארץ, ואמר לה, הרי לא קרה לי כלום, תגיעי גם את, תאכלי גם את. אז בעצם מי שגרם זה היה אדם. לכן החטא נקרא חטא אדם הראשון. כי לפעמים גם אם לוקחים את הסייג בצורה הלא נכונה, יותר מדי, מאבדים את הכל. יותר מזה, למה בורא העולם הוציאו אותנו ממצרים? לא הגיע לנו. שום מצווה לא הייתה לנו, היינו גויים גמורים. בשנה האחרונה קיבלנו קצת מצוות ערב היציאה. קורבן פסח, מילה, עוד מצוות. אבל לפני זה, זה היה להוציא גוי מקרב גוי. אז למה בורא העולם הוציאו אותנו? למה? לא מגיע לנו. התשובה היא, כשיעקב אבינו נפטר, אחרי שהמצרים חנתו אותו ובחרו עליו 70 יום, 70 יום, מתחילה הלוויה. ממצרים, בדרום, עולים ישר לחברון. כמה זמן זה לוקח? 4-5 ימים, אולי קצת יותר, זהו. מה עשה יוסף? לקח אותו דרך עבר הירדן, העלה אותו שם באיזשהו מקום בעבר הירדן, ושם הוא אומר למצרים, עכשיו אתם יכולים לחזור למצרים. אנחנו נשארים פה שבוע. ויעש לאביו אבל 7 ימים. תודה רבה מאוד שכיבדתם את אבא. כיבדתם אותי. הייתה לוויה מיוחדת מאוד. אבל אפשר לחזור, כי אנחנו עכשיו רק המשפחה לבד. כי יוסף לא רצה שהמצרים ילוו אותו בתוך ארץ ישראל. הוא הבין שהם הולכים ללוות אותו, הוא עשה את זה בחוכמה, לקח אותם מסביב. לפני שהם עוברים את הירדן, הוא אומר להם, תודה רבה, תחזרו למצרים. אנחנו רק המשפחה נשארים עכשיו. מה עשו באותו שבוע? המשפחה ישבה וניסתה להבין איך אנחנו נעבור את גלות מצרים ונזכור שהאבא שלנו זה יעקב, והאימא שלנו זוהי רחל ולאה, והסבא שלנו זה יצחק, והאלתר סבא שלנו זה אברהם, שרה ורבקה. איך עושים את זה? מצוות לא נוכל לקיים. יהיה קשה, יהיה עבודת פרך, יהיה נורא. וההחלטה הייתה, 3 דברים אנחנו מקבלים על עצמנו. ומעבירים את זה מדור לדור. לא משנים את שמם, לשונה ומלבושם. מה זה? סייגים. זה רק גדר, זה לא מצווה. ששמר עלינו. ומכוח זה יצאנו מבית עבדים. הנה נראה בפנים כמה שורות במשך חוכמה. בקטע 12, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. הנה המתבונה נראה כי במצרים השתכח מהם גופי תורה, שהיו גוי מקרב גוי, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. וכן הפרו ברית מילה. אמנם הסייגים והגדרים שמרו ביתרון גדול, כמו שכתוב במחילתא, שלא שינו שמם, לא שינו לשונם, ולא שינו מלבושם. לא כן בגלות בבל, היו שומרים גופי תורה, למדו. אמנם הסייגים והגדרים עברו, שבניהם היו מדברים אשדודית, ושינו שמם והתחתנו עם גויי הארץ, כמו שכתוב בעזרה. והיה, והנה בימי היות ישראל בגלות, כדי לעשות קו, העיקר הוא הסייגים והגדרים, שלא יתערבו בין העמים. ולכן אמרו, עד יבוא רמך השם, עד יבוא רמזו קנית. ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרה, כדרך שנעשה להם בימי יהושע. אלא שגרם החטא, פירוש שעברו הגדרים והסייגים. יצאנו מבית עבדים, כי ידענו לשמור על הגדרים. מה זה גדרים? מה זה סייגים? זה לא חומרות. זה לשמור על בלנס, על איזונים נכונים בחיים. מה מותר, מה אסור, איך מותר ואיך אסור. ולכן, תראו דבר מדהים, המשנה הראשונה במסכת ברכות, משנה הראשונה, איך היא מתחילה בקטע 14? מהמתי קוראים את שמה בערבית? שעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד סוף השמורה הראשונה. תחילת הלילה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, עד חצות. רבן גמליאל אומר, עד שלה עמוד השחר. מעשה, הוא בא ובניו של רבן גמליאל מבית המשתה. אמרו לו, אבא, לא קרינו את שמה? לא התפללנו ערבית? אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות? ולא זו בלבד. אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. הקטר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. כל הנאכלים ליום אחד, זה יום ולילה, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, כדי לעשות קו, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. מדהים! מה הלימוד של המשנה הראשונה? לא מתפללים ערבית עד חצות. כי אם היה לך תחילה אפשר להתפלל עד שיעלה עמוד השחר, אדם היה חוזר מהעבודה בערב. מה הוא היה אומר? נאכל משהו. ננוח קצת. לא, לא, לא במיטה. נשען על הספה. הרי לנוח על הספה זה הרבה יותר טוב מאשר במיטה. אז יש לזה טעם מיוחד. ננוח. רק חזר אחרי יום קשה של עבודה. נרדם על הספה. מתעורר בבוקר. אז מה קרה? בא, אכל. תייף עוד יותר. נרדם. אבל בערב שעה שחכמים אמרו שהמצווה היא עד חצות, אדם מבין שזה לא הרבה זמן, חוזר, הנה, מעבודתו, הולך לבית המדרש, לומד, שונה, מתפלל, חוזר לביתו, אוכל וישן. הנה בקטע של 15. תני חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר אלך לביתי ואוכל קימה ואשתה קימה, וישן קימה, ואחר כך יקרא קריאת שמע ואתפלל, וחוטפתו שינה, נמצא ישן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, רגיל לשנות שונה, וקורא, קריאת שמע, הוא מתפלל, ואוכל פיתו, הוא מברך, יש לו הכל. אז בעצם אפשר לקרוא קריאת שמע, להתפלל ולהביא גם אחר חצות. אין בעיה. אפשר לאכול מלה ומלכה גם אחר חצות. להגיד את הפסוקים של ויתן לך גם אחר חצות. אלא למה אמרו עד חצות? כי ככה אדם יחשב יש לו יותר זמן, נעשה את זה אחר כך. ירדה משם ולא יעשה. אז מי אמר את ההסבר הזה? רבן גמליאל. זה אותו רבן גמליאל שמלמד אותנו שמי שחוטף מצווה מחברו משלם לו מה? 10 זהובים. מה זאת אומרת אני חוטף מצווה? המצווה היא שלו. איך אני עושה דבר כזה? זה חוצפה. איך אני שובר את הגדר ונכנס אליו ולוקח לו את המצווה? ומאיזה מצווה לומדים את זה? דווקא מצוות כיסוי אדם. כי מה המיוחד במצווה הזאת היא בניגוד לכל המצוות? כל המצוות, המצווה זה איך שקוראים לה. זאת אומרת, יש מצווה לתקוע בשופר, תוקעים בשופר. יש מצווה לשמוע שופר. יש מצווה לשבת בסוכה, לאכול מצה, להניח תפילין, לקבוע מזוזה, למצוות. כיסוי אדם זה לא מצווה כמצווה. כל מצוות כיסוי אדם זה סייג, זה גדר, כדי שאני לא יבוא לשתות את הדם ולדמיין, אני יכול לדעת מה יהיה בעתיד. אז מזה שאדם מכסה את הדם, אדם נפח להיות מאוס, והוא לא ישתה אותו, והוא ינצל מעבודה זרה. אז מצוות כיסוי אדם, כל מהותה ועניינה, זה סייג, לא להגיע לעבירה של עבודה זרה. אז לכן זה המודל לכל המצוות. מפה לומדים שאם אדם חוטף מצווה מחברו, מה זה הוא חוטף מצווה? אתה רוצה לעשות מצווה עכשיו, אתה שחטת, אתה רוצה לחסות את הדם, ואני בא וקופץ ומחסה את הדם, איך אני עושה את זה? זה חוצפה. זה שלך, מה אני לוקח את זה? שברתי את הגדר, שברתי את הסייג. זאת אומרת, עניינו של הסייג, של הגדר, שאדם עושה כדי לשמור את עצמו לעשות מצווה ולשמור את עצמו לא לעשות עבירה, העניין הוא לשמור על בלנס, על איזונים נכונים. כשאדם חי באיזון נכון, יש לו את הברכה הגדולה. אם כך, פילי פלאים, שאלנו, למה יש קדמונים שאומרים שמיד במוצאי פסח צריך לאכול חמץ? למה מיד? נאכל בבוקר. לא, צריך לחפש אם אפשר. יש כאלה שאפילו עושים את ההבדלה, כאשר השמיני של פסח, כן, שבת, עושים את ההבדלה על בירה, שמחו, לנוכרי. או לא יודע מה, כל משהו אחר. למה? לא מפרקים את הסוכה מיד במוצאי החג, לא חייבים? ההסבר הוא נפלא. פילי פלאים. אומרת הגמרא במסכת שבת, שמשה רבנו בא לקבל תורה, עלה לשמיים. אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? בשר ודם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בא לקבל תורה. אמרו לו, מה פתאום תורה? מה אותך על השמיים? תשאיר את התורה אצלנו. תורה זה דבר רוחני, זה בשר ודם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תחזיר להם תשובה. פירוש הדבר, יש פה דין תורה. מלאכי השרת רוצים? משה רוצה. תחזיר להם תשובה. אמר משה, אני מפחד, ישרפו אותי, באבל שבפיהם. אל תדאג, תחזיק בכיסא כבודי, תן להם תשובה. אומר להם משה רבינו, מה כתוב בתורה שאנחנו הולכים לקבל? אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך מארץ מצרים. למצרים ירדתם מלאכים? לפרעה השתעבדתם? לא. מה אמרו המלאכים? אז לא ירדנו למצרים, אז מה? אז מה? מה כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, כלום אב ואם יש לכם? אין לנו, אז מה? אז מה? זה לא סיבה שתקבל את התורה. מה כתוב בתורה? אמר להם משה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, לא תחמוד. אז אין לנו, אז מה? לא, לא, משה רבינו, לא תקבל את התורה. לא שכנעת אותנו, תשכנע אותנו. שמגיע לך. ואז אמר להם משה, כלום יצר הרע יש לכם. אתם מלאכים, אין לכם סטרגל, אין לכם דילמה מה לעשות, אין לכם ספקות. אתם רגליכם רגל ישרה, בלכתם לא יסבו. הם עושים את רצון השם וזהו. אנחנו יש לנו את המאבק, את הדילמה, מותר, אסור, אפשר, אי אפשר. ועושים את הנכון, וואו, מגיע לנו תורה. מיד עודו מלאכי השרת ואמרו, כן. תן להם את התורה. וכל אחד נתן למשה מתנה. פירוש הדבר. מה אמר להם משה? לנו יש יצר הרע. היצר הרע מושך אותנו לכל הכיוונים, ואנחנו צריכים למשוך את עצמנו לכיוון הנכון. זה הסיבה שמגיע לנו תורה. מעניין. למה משווים את יצר הרע? לשאור שבעיסה. שאור שבעיסה זה החמץ. אנחנו הרי יוצאים מפסח, הולכים לקבל תורה. בזכות מה מקבלים תורה? בזכות מה? בזכות היצר הרע שיש לנו. כי היצר הרע הוא זה שבעצם מראה, למרות שאנחנו בשר ודם, בכל זאת יכולים להיות מחוברים בצורה הנכונה לבורא עולם. יכולים לחיות פה חיים נורמליים, אבל להיות מחוברים גם לקדושה. לכן מיד אחרי פסח אוכלים חמץ. כי עם זה הולכים לקבל תורה. אם כך, פילי פלאים, תראו כמה נפלא. אנחנו עם ישראל, נאמר בקטע ה-17, הקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם החוצה, היוצא אותו החוצה. היומר הבטע השמיימה, הוא ספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, היומר לא, כה יהיה זריך. זאת אומרת, משווים אותנו למה? לכוכבים. בקטע ה-18, ואתה אמרת, תביתי ממך, ושמתי את זרחה ככל הים, אשר לא יספר מרום. אז מה אנחנו? חול הים. בקטע ה-19, והיה זרחה כאפר הארץ, ופרצת הים המקד מצפון ונגבון, וירחו בך כמו משפחות האדמה, הוא בזרחה. אז אנחנו מה? אפר הארץ. אז מה אנחנו? אנחנו דומים לחול הים? לכוכבי השמיים? או לאפר הארץ? איך יכול להיות שאנחנו בו זמנית, גם וגם, פילי פלאים? נפלא עד מאוד. מה התפקיד של חול הים? אומר דוד בתהילים, גבול שמת בל יעבורון. חול הים שומר שהמים לא ישטפו את היבשה. גבול. אם אנחנו יודעים לשים גבולות, לחיות בבלנס, באיזונים נכונים, אז אנחנו יכולים להרחיב את הגבולות ולהתרומם ולהיות ככוכבי השמיים. אז אנחנו יכולים לגלות את הפוטנציאל שיש בנו, כמו אפר הארץ, שזה בעצם הפוטנציאל של כל הבריאה, הכל בא מן האפר, הירקות והפירות, האילנות והפרחים, וגם אנחנו. המפתח הוא חול הים. לדעת לשים את הגבולות הנכונים, לא סתם חומרות, לא דברים שאין להם שום הבנה. הנה, גם האדם הפך את החומרה לאיסור, ירדה מיטה לעולם. אבל כשיש את האיזונים הנכונים, יש את הברכה הגדולה. לכן, רב יוסף אמר דבר נפלא. מה עושה אותי מיוחד, אומר רב יוסף? שאני גאון? כשיש לי זיכרון פינומינל? הרבה גויים יש להם גם אותו דבר, יותר טוב ממני. מה עושה אותי מיוחד? חג שבועות. מה פירוש? הרי יצאנו ממצרים ביום חמישי, את התורה קיבלנו בשבת. אומרים המפרשים, חשבון פשוט, התורה ניתנה ביום 51. אז אם התורה ניתנה ביום 51, אז מדוע אנחנו חוגגים את יום החמישים? התורה ניתנה ביום 51. למדו השבועות זה ביום החמישים? וספרתם לכם ממוחרת השבת, שבע שבתות תמימות, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום? התשובה היא, תורה? זה לא משהו מיוחד. גם גוי יכול ללמוד תורה. מה עושה את התורה מיוחדת? איך אומרת המשנה? באבות בקטע 25. רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. שיש יראת שמיים, אז החוכמה מתקיימת. תורה כתורה, גם גוי יכול ללמוד. מה שיש לי, אומר רב יוסף, ואין לאחרים, זה לא ה-IQ, זה לא המנת משכל, או הזיכרון המיוחד, העירת חטאו. הדרך הארץ שקדמה לתורה. זה החוגגים בשבועות. העירת חטא גורמת לאדם לעשות את הגבולות, את האיזונים הנכונים, מה מותר, מה אסור, מה אפשר, מה אי אפשר. זה השמחה של שבועות. לכן, כמה נפלא, איך אומרת לנו הגמרא, כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מיצרים. שאלנו איך אפשר באמת לענג שבת אם אסור לצאת, אל יצא איש במקומו. איך אפשר לענג שבת אם אסור לטלטל, אם אין עירוב. נמצאים בבית סוהר בבית 24 שעות, אם יש ילדים קטנים, תינוקות. אז מה זה מענג את השבת? מענג את השבת, פירוש הדבר, אדם שכל הזמן נכנס ויוצא, הולך ועושה, הוא אף פעם לא יצליח כמו שהוא יכול להצליח. כי כדי להצליח בחיים, צריך הרבה פעמים לדעת לעצור, לשבת, לחשוב, מה עשיתי טוב ואני לוקח את זה איתי הלאה. מה עשיתי לא טוב ואני מתקן. מה אני משנה, מה אני מוסיף, מה אני מחדש. אבל מי שכל הזמן בפעולה, אין לו את היכולת הזאת. אדרבה, כל העניין של אל יצא איש במקומו ביום השבת, זה בדיוק העונג של השבת. לא רק שאני נח, אני גם יכול להסתכל בנחת, כאותו צייר גדול, שמצייר את התמונה היקרה והיפה בעולם. הוא לא רק מצייר בלי הפסקה. הוא מצייר, לוקח כמה צעדים אחורה, והוא יכול לעמוד שעה שלמה מול התמונה. שעה שלמה. ואז לגעת ולהוסיף עוד קצת צבע. אנחנו לא מבינים בדיוק מה הוא עשה. מה הוא שינה. אבל כשנראה את כל התמונה, נבין, וואו, כמה היה חשוב השינוי הזה. כמה זה עושה את התמונה המיוחדת. זה השבת. להנג, לדעת לעצור, ולדעת לשאול את עצמי, אם אני באמת שם את הגדרות בצורה הנכונה, אם יש בלנס נכון בחיים, זה העבודה הגדולה. ולכן תראו, גם המקדש, בית שני, כשנכנסו יוונים להיכל, איך אנחנו שרים בימי החנוכה, יוונים בקטע 20 ולפנינו בעל פה, יוונים נקבצו עליי הזה בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי. הם פרצו את החומה, מה זה? נאמר בקטע 28. בבית המקדש היה סורג, היה פנס, היה גדר, גבוה 10 טפחים. 13 פרצות היו בו, שפרצו מלכי יוון, חזרו וגדרו וגזרו כנגדם, י' ג' השתה חוויות. בבית המקדש גוי יכל לבוא גם, אבל הוא ידע עד לכאן הוא מגיע. ישראל מגיע קרוב יותר, כהן עוד יותר, כהן גדול עד קודש הקודשים. היה גבולות. הם רצו לשבור את הגבולות. אתם רוצים להיות מה שאתם רוצים, תהיו בבית כנסת. בבית מדרש, תצאו החוצה, תהיו כמונו. זה פרצו חומות מגדליים. אבל כשאדם יודע לשים לו את הגבולות בצורה הנכונה, הוא חי עם בלנס נכון, הוא יכול להיות ככוכבי השמיים. הוא יכול לגלות את הכוח שיש בו וליצור ולבנות כאפר הארץ. זה, חז"ל מלמדים אותנו, דרך מצוות כיסוי אדם. מצוות עשה, מבין רמ"ח, 248 מצוות עשה. אבל מצווה שהיא שונה מהמצוות האחרות. המצווה היא לא כמצווה כמצווה בפני עצמה, אלא כל עניינה סייג וגדר. לא להביא אותנו לשתות דם ולחשוב, אנחנו יכולים להיות כאלוקים יודעי טוב ורע. אנחנו יכולים להיות לדעת מה יהיה בעתיד. הבל הבלים. אז כל המצווה המהותה הוא סייג. שלא נגיע למעין עבודה זרה. ולכן מהמצווה הזאת דווקא לומדים שמי שחוטף את המצווה הזאת, מהשוחט שרוצה לחסות את הדם, בעצם מה הוא חטף לו? את הגדר. הוא פרץ את הגדר. משלם לו 10 זהובים. זה המשנה הראשונה בברכות. למה קוראים עד חצות? מתפללים עד חצות ערבית וקריאת שמה, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כי אם ייתנו לו עד שאלה עמוד השחר, הוא יגיד, יש לי מספיק זמן. נעשה את זה אחר כך. האחר כך הזה יביא אותו לא לעשות. הוא ירדם. את זה מבקשת מאיתנו התורה. וזה השמחה של שבועות. איך נאמר על חג שבועות בקטע 20 למעלה בצד שמאל? והגבלת את העם סביב לאמור. ישמרו לכם. עלות בער ונגוע בקצהו. כל הנוגע בער מות יומת. לא תיגע בו יעץ, כי סקול יסקל לו ירוע יירא. אם בהמה עם איש, לא יהיה במשוך הבל המה יעלו בער. למה כל כך היה חשוב שאף אחד לא יתקרב? כדי ללמד אותנו, לשמור על בלנס, על איזונים. הכהן הגדול מדליק את המנורה פעם ראשונה, ויעס. כן, אהרון. אומר רש"י, מלמד שלא שינה. מה פירוש שלא שינה? פעם ראשונה להדליק את המנורה אפשר לרקוד ולהתלהב, ובסוף המנורה יכולה ליפול. אהרון עושה בדיוק מה צריך. לדעת מתי לעשות כל דבר, זה הברכה הגדולה. מתי לעשות כל דבר, מתי לומר כל דבר, מתי לא לומר, מתי לוותר. איך תמיד היה אומר רבינו הגדול, רב סנמזה מנוער, ברזכת צדיק לברכה, אף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. ואיפה שוויתרתי, לא הצטערתי. איפה שוויתרתי, לא הצטערתי, ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. לדעת את האיזונים, מתי כן, מתי לא. כשחיים בצורה כזאת, אז מתקרבים שלב אחרי שלב, ליום חתונתו זה מתן תורה. אז זוכים לאותה נחלה גדולה, נחלה בלי מיצרים. אם ניקח את ההיבט הזה איתנו, אז יתקיים בנו, כמו שאומרים חז"ל בקטע 22, ועלה הוא לא ייבול, וכן יעשה מסברה גדרים מושגים למשמרת תורה, ויזכה שיהיו קיימים ומקובלים. שום דבר לא ייבול. הכל יישאר. ואז נזכה, אותה ברכה גדולה שקיבל יעקב, פרצת ים אבקד מצפון ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. שבוע ביום, שלישי בלילה, זה ערב.